גולה עוד דף גמרא, עוד מסכתא. אני בגיל 15 הייתי בראש אחר לגמרי. אני גודל בבית ציוני מאוד בהגדרה חילונית של המילה. הוריי אנשים שעלו חלוצים מבריטניה ליישב פה את הארץ, אנשים מאוד טובים, אנשים גם עם בהחלט סימפטומים מסורתיים כאלה ואחרים, לא כפירה או משהו, אבל אני בתור בחור שהקפיד כל החיים לחשוב לבד ולא לתת לחברה לדחוף אותי, מתחיל לשאול שאלות קשות על כל נושא התפיסה היהודית שההורים שלי איכשהו קצת חוו אותה וניסו קצת להעביר אותה. אני בן אדם שעובד בעיקר לחיוב ולשלילה עם השכל ולא עם הרגשות, והדברים האלה גרמו לי בגין מאוד צעיר לעזוב את הבית שאני חי בו, בית מאוד איכותי, אני שוב אומר, לא בית הרוס או שאין בו כסף או לא יודע מה, פשוט אחד שהולך לבד בגיל 16 וחצי נגד חברה שלמה, אני עוזב את הבית, עובר לגור לבד, מתחיל לעבוד למחייתי. תפיסת העולם שלי באותה תקופה אתאיסטית לחלוטין, קרי אין לי אמונה בשום דבר, אני לא מכיר מושגים של רוחניות, אני מבטל כל דבר שבעצם הוא לא מוחש, לא מושג בחושים, ואני חי את החיים שלי בתור אינדיבידואליסט לגמרי, לא תלוי באף אחד. הכניסו לי בראש, הספיקו להרים אותי טוב בבית, שבגיל 18 צריכים להתגייס לצבא. אני זוכר טוב את המושגים האלה, ההורים שלי היו חלוצים פה, ואבא שלי עשה פה צבא בשנות ה-50 וכדומה, ואני גודל עם הדבר הזה, ויודע שבגיל 18 אני מתגייס 3 שנים לצבא, ובתור תפיסת עולם ברורה, היה ברור לי שאחד מהשתיים, או שאני לא עושה צבא, או שאני כן עושה, אבל אם אני עושה, אני עושה אותו הכי טוב, אני לא משחק משחקים. ללכת לעשות משהו בצורה שולית או להעביר אותו, אני לא מכיר את המושגים האלה, וכבר בגיל 16 וחצי היה ברור לי, אני הולך לצבא, הולך ליחידה מובחרת. הצבא בונים הרבה יחידות בצורת פירמידה, יחידות היותר פשוטות, יש יחידות הלוחמות, יחידות העורף, יחידות המחשבים, כל מיני. אנחנו מדברים פה על קבוצה של יחידות, שהן יחידות מיוחדות, שעוסקות בלחימה נגד הטרור, ואני ידעתי שאני הולך להיות, או לפחות מגיש מועמדות ליחידה הזו. הצבא קרא לי בגיל 16 וחצי, צו ראשון, הגשתי מועמדות, לא אמרו לי בשום תגובה, אמרו לי בסדר, נהיה איתך בקשר. צו שני, גיל 17, נהיה איתך בקשר, וצו פעם שלישית שקראו לי כבר הבנתי שהקריאה היא אישית אליי. זאת אומרת, חברים שלי לא קיבלו יותר צווים, קיבלו תאריך גיוס, ואני מתחיל לקבל תהליכים שהם היו לצבא. לא ידעתי לאיזה יחידה אני הולך, לא ידעתי שום דבר, רק ידעתי שברגע שיפסיקו לזמן אותי, אני נעצר בשלב מסוים, משם פולטים אותי ליחידה שמתאימה. אז ככל שהזמן עובר, אתה עולה בראש הפירמידה. בגיל 18 אני בעצם מקבל את הזימון האחרון לתאריך הגיוס, ואני מגיע לבסיס, ומאוד מעניין בחור בן 18, שפשוט נעול, הולך בעניין של להיכנס לצבא ולהצליח שמה, אין לו שום כיוון לחשוב על משהו אחר חוץ מההצלחה. גם תפיסת העולם שלי לא הייתה מתוך אידיאולוגיה לתרום, כי תרומה לא עניינה אותי, עניין אותי אני ורק אני, ובשבילי הצבא היה רק אתגר. פשוט תפיסת עולם שווה לי ללכת על זה, לעשות משהו בצורה טובה מאוד. אתה בחור בן 18, אתה רוצה להשקיע, אין לך מושגים של להשקיע מה שלכם יש ברוך השם, אתה נכנס לצבא. פה קורה דבר מעניין. תראו מה עשו לבן אדם, וזה מילים שאני אומר, זה מילים שאמרו, מילים שאני משתמש בהם היום, כמובן בכיוון הנכון. המשפטים הראשונים שנתקלנו בהם היו בסגנון הבא. אתה מגיע ביום הראשון, אומר לך, תשמע, אתה מורכב משכל ורגשות. אנחנו פה לא רוצים רגשות. לא רוצים. טיפה רגש אתה בחוץ. אתה עובד שכל נקי, רובוט, חד, מדויק, מדויק 100% לא 99, 99 אתה בחוץ. עכשיו, אתה שומע דברים כאלה, אתה אומר, איך אומרים? מה העניין שלהם? מה 99? אמרו לנו, דברים לא חזרו עליהם פעמיים, פעם אחת, תזכור טוב, כל חריגה קטנה אתה בחוץ. אחד הבחורים הרים את היד לשאול באיזה יחידה אנחנו, אמרו, תראה טוב ששאלת, הבא ששואל לא יהיה פה. מה הוא שאל? לא שואלים, פה עושים. זה המילים שאמרו. עכשיו, עשו פסיכולוגיה הפוכה פה, אמרו לך, תראה, לא צריכים אותך פה. יש 1,000 כמוך, אנחנו לא רוצים אותך, אם אתה רוצה להיות פה תשקיע, תשקיע 100%, ואם אתה חורג קצת, אתה בחוץ. אז זה התחיל לעבוד, זאת אומרת, מתוך 1,100 בחורים שהגישו בקשות, התקבלנו 72, התחלנו מסלול, 4 חודשים הראשונים נראו פחות או יותר כך. 19 שעות, 39 דקות על הרגליים. 21 דקות, 3 ארוחות, בוקר צהריים ערב, 7 דקות כל ארוחה. 4 שעות, שינה. כשאני אומר 7 דקות כל ארוחה, זה אומר שאם אחת בכמה שניות אתה יכול להמשיך לאכול, כי זורקים אותך מהיחידה. שאתה אפילו לא יודע מה. מדויק זמן, אין חוכמות. הריחור כמו היום זורקים אותי מהר מאוד, כן? אין מושגים כאלה. המושג איחור לא קיים, הוא פשוט לא נמצא בלקסיקון בכלל. כל דבר שאתה עושה זה בזמנים, יש כל יום חניך תורן, נמצא עם סטופר, אתה זז, נפל עוד כבר שעון אלקטרוני בראש. אתה עובד כל הזמן לפי זמנים, בשניות. הולכים לישון ב-1 לפנות בוקר, קמים ב-5. ב-5 אתה בחוץ. אחד עוד חצי דקה תחזור לישון, אתה יכול לקום מתי שאתה רוצה, משרד שם, תזדקה לציוד, אתה יוצא מכאן. מה, רק חצי דקה? לא, אנחנו לא כועסים עליך, אבל לא פה. פה זה לא עובד. אין את הדברים האלה. ואנשים פשוט התחילו ליפול. אנחנו לא ידענו שמתוך 72 בחורים רוצים רק 5 אנשים. לא אמרו לנו שום דבר. עבדו איתנו לקרון של אי ודאות. למה? ודאות יוצרת ציפיות. ציפיות גוררות, אכזבות. הרגע שזה לא מתאים. אם אדם מצפה למשהו שהוא חושב שיקרה, והרגע שזה לא קורה כמו שהוא חושב, ישר הוא מתרסק. אז אם כן אי אפשר לעבוד לך. אתה עובד באי ודאות מוחלטת. אתה עושה למה כי אמרו לך, אתה עושה הכי טוב, ולא אמור להיות לך הבדל בין משהו שהוא כיף או לא כיף, כי אתה לא עובד עם הרגשות. כל המסלול, 5 חודשים היה בנוי באותה צורה. כל פעם מזווית אחרת. אני זוכר סתם דוגמה, היית צריך להחזיק ראש בפרטים, וקל להחזיק ראש שאתה ערני, אבל כשאתה מתחיל להיות עייף, מתחילים להרבב אותך מכמה כיוונים. אתן לכם דוגמה, כן? בן אדם, בשבוע הרביעי לטירונות, זה היה שלב ראשון, שבוע רביעי, הלכנו לישון, 1 בלילה כרגיל, 11 בבוקר. נכנסים לאוהלים, מקבלים פקודה לא לדבר עד הבוקר. פקודה, פעם אחת, ברור, מי שלא יבין, נפל. נכנס לפנימה לאוהל, אוהל חשוך, שקי שינה, מסדרים את זה, הכל קורקר, מארגנים את הדברים, אחד בחורים בטעות בלי כוונה מסתובב, חושך מצרים הרי באוהל, פוגע מרפק בעין של החבר שלו, שעומד מאחור. החבר שקיבל את המכה היה מספיק חכם, לסתום את הפה ולא לדבר. אבל החבר שהיכה, בצורה אינסטינקטיבית, ענה, אוי, סליחה. איך שהוא אמר את זה, מי שדיבר, שיצא. אמרו לו לדבר עד הבוקר, ולא סתם אמרו את זה. אתה הרי לא אמרו להתייחס לזה בכזו רצינות. אין דבר כזה. היה שם כאלה תופסי גלים, ויש כאלה, קצור, אפשרות להאזין למשהו בתוך, עם כל מיני גלים כאלה. בקיצור, הם שמעו מי שדיבר, שיצא. הבחור יוצא החוצה, מדובר כאן בבחור שבאמת היה מספר אחד שם בצוות, בדת חופה, יוצא החוצה. אמרו לו, תגיד, אתה דיברת? אומר לו, מה לא, אז למה יצאת? לא דיברת. הורדתי לבנם את הראש, ביקשתי ממנו סליחה. זה לא נקרא לדבר. אמרו, תראה, לדבר זה הוציא מילה מהשפתיים. אתה חביבי בחוץ. הבחור הוציא מילה בחוץ. הדבר כזה זרקו בידם ולא היה לי לדבר. לא יכולת להתווכח. קשה לי, כואב לי, קר לי, חם לי, קר לחסים, מעיל לי נעדלת לתרור. לא, סליחה, אין סליחות. לא, מרבים פעמיים. הבחור הזה היה חצפן והרוויח. הוא הפסיד בסוף. הוא שמעים אותו בחוץ מהאוהל, אומר למפקד, תשמע, אין לי מה להפסיד, אומר. זרקת אותי, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אתה מפסיד פה את הבחור הכי טוב בצוות על שטות, כי אני לא דיברתי. אתה רוצה לזרוק אותי? לזרוק. הוא משתק שנייה. אמר, תשמע, מה שאתה אומר נכון, אתה באמת הכי טוב פה, ואני אומר לך שנועלים אסור לעבור, אבל יש לי אישור פעם ב- לתת אפשרות נוספת, ואתה לוקח אותה. אומר לו, הנחישות שלך עם החוצפה, יש לך אפשרות, בבקשה. אומר לבחור, מה אני עושה? אומר, תשמע, אני אתן לך תרגיל, ואתה תעמוד בו בצורה מושלמת, ואתה נשאר. מה התרגיל? הקושי של התרגיל הוא שזה על חשבון שעות השינה שלך. דובר על מיעוט שעות שינה, שימו לב, 4 שעות בדיוק. כן? וכל דקה פחות אתה מרגיש טוב בעצמות. אומר לבחור טוב, קח מצפן, תתחיל לרוץ צפונה. בחור לוקח את המצפן, סוגר, ומתחיל לרוץ ונעצר, אומר לו, רגע, לרוץ ו... תרוץ. בסדר, אני ארוץ, צריך לחזור מתישהו, שגם זה לא. תרוץ. אתה תגיע לגבעה, בגבעה יש ברזל תקוע, אתה מוצא את הברזל, מקים את הברזל, חוזר לכאן, זה על חשבון שעות השינה שלך בהצלחה. בחור היה צריך לחשוד שמשהו כאן קצת לא בסדר, כי תרגיל מאוד פשוט, סך הכל. אז פרט קטן לא גילו לו, זה 5.5 קילומטר עד לעמוד, זה לא אמרו לו. אז הוא מתחיל לרוץ. ירידה, זה לא אדמה נוחה, זה טרשים, בקיצור, עד שהוא עולה, עד שמוצא, עד שהוא מגיע לעמוד. הבחור חוזר חזרה אחרי 3 שעות, 11 קילומטר של הליכה קשה. אני מזכיר לכם שהעיפות מצטברת בצורה מטורפת, ולא, אתה לא רענן שאתה עושה את זה. הוא מגיע חזרה מפורק, אבל שמח. עומד משימה, נכנס לאוהל, ושומע את המפקד קורא לו החוצה. עשית מה שאמרנו לך? כן, מפקד, עשיתי. הקפת? הקפתי. טוב, יפה, אתה נשאר פה. רק שאלה אחרונה, תחשוב טוב ותענה מהר ומדויק. את הרזל שהקפת, מאיזה צד הקפת? ימין לשמאל או שמאל לימין? מה אתה אומר? עכשיו זה נשמע שאלה טיפשית, נכון? מה בא להגיד? הקפתי ימין לשמאל. אנחנו מדברים ברמת העיפוף כזאת, שבן אדם יכול להתבלבל. והבחור הוא עני אחד, מימין לשמאל. אם הוא היה שותק פה, הוא היה עובר. אבל אם כבר ידעו איך זה עובד. ואז הוא נעצר ואומר, אני חושב. זאת אומרת, כן, ימין לשמאל, אני ימני, הגעתי מימין, ואין סיבה שאני אעשה הפוך, אבל כן, ימין לשמאל. בוא לא תגיד לי, מה זה... מה אתה מסתבך? ימין לשמאל, שמאל ימין. בקיצור, תפסו אותו על הפינה הזו. שבעצם הוא סגור 99%, אבל לא 100% סגור, זרקו אותו על זה. איך זה בנוי? שימו לב. לוקחים בן אדם, גורמים לו למאמץ, הוא חושב שהקושי זה המאמץ. איפה מחכה לו המכה? אחרי שיש לו נפילת מתח, שם מקים אותו. וכך זה עבד כל הזמן. הבחור הזה נזרק, בשבוע רביעי, עם כל האיכות שלו, טיפה פה בעיה, טיפה זמנים בעיה, הבחור בחוץ. 4 חודשים ספגנו ככה, מ-72 הצטמצמנו ל-50, יצאנו לחופש, שבוע חופש. אבא שלי שואל אותי, מה אתה עושה בצבא? אני אומר לו, אין לי מושג. מה זאת אומרת? הוא אומר לו, איפה אתה נמצא בצבא? עבדת 8 קילוגרם. אמרתי לו, תראה, אני עושה עבודה קשה, איזה יחידה הזו, אין לי מושג. אני חוזר אחרי שבוע, המשפט הראשון שאני נתקל בו, שכל מה שעשינו עד עכשיו היה החלק הקל, עכשיו מתחיל הקושי. איך אני אמור להרגיש שאני שומע? מה התשובה? אתה לא אמור להרגיש כלום, כי אם אתה מרגיש אתה בבעיה. אבל אני אומר בהתחלה, מה זה להרגיש? אתה מתחיל לעבור לך בראש, רק שנייה. זה היה קל, אחד מהשתיים. או שאומרים לי את זה כדי לשבור אותי, וזה לא נכון, או שאני באמת לא יודע מה מדברים בכלל. ואיך הראש של האדם עובד? איך אמרו לנו, הכל בראש. אתה חושב שגבול היכולת שלך זה פה, נכון? ככה אתה חושב. מה נעשה לך? נדחוף אותך, בכוח, נשבור את החומה שעליה נתפסת בראש, אחד מהשתיים, או שתשבר והחומה תעמוד ואתה נזרק מהיחידה, או שתשבור את החומה היום, ומחר אין חומות יותר. למה? כי אתה כבר מבין לבד. אם חשבתי שפה זה החומה וזה בלתי אפשרי לעקוף את זה, וזה נשבר, אני מבין לבד שהכל דמיונות. אני מחר כבר לא מציב חומה שאני יודע שגם היא תשבר, זה עניין של להסתכל על הדברים בצורה, קוראו לזה ביחידה לנהל על זה. אז מה עשו לך? פשוט מאוד, עברו איתך לשלב ב', 4 חודשים ראשונים היה עוד נחשב קל. ב1.5 לאחר מכן, משהו מטורף לגמרי. קודם כל הורידו לך ל3 שעות שינה, אבל מתי עוד, זה עוד שעה פחות, ואתה לא מאמין שזה אפשרי. פחות אוכל, יותר לחץ זמן. מצמצמים לך את האוכל 6 דקות. דברים כאלה שזה נראה רק דקה, אבל גם ככה אתה על קצה הגבול. ואנשים התחילו להתפרק. ממש, אנשים פשוט לא יכלו, קרסו. אתה מתאמן כל היום, כמה אתה יכול? מי שקרס, איך אומרים, נחמד, אבל לא פה. לאט לאט זה מצטמצם עוד ועוד. השבוע כמעט האחרון. שימו לב מה זה מבחן. מחזירים אותנו מוצאי שבת לבסיס. ואומרים לנו שהשבוע נשאל קצת. עכשיו אתה מתחיל פה לשאול, מה זה קצת? מה זה קצת? 3 שעות זה הרבה. אז מה זה קצת? 2.5 שעות, שעתיים, רוצים להרוג בן אדם, שירו בו כדור וזהו. למה עושים את זה לאט? כך הוא עבר לך בראש. אבל פה אתה מצפה לך הפתעה, ובשבוע אחד אתה מתבגר 10 שנים. מתחילים את האימונים מוצאי שבת. חוסר ודאות, תשנו קצת, זה הכל. לפנות בוקר, יוצא מפקד, 90 שניות שינה מעכשיו. מה? 87, 6, 5, 4, 3, ב-80 אתה ישן. אני לא מגזים. טק, אתה נופל, נכנס לשעה ב-5 של השינה מיד, בום. אחד מסכן לא ישן, יש לו סטופר, הוא קורא זמני מבחינה שומע אותו. איך היום הוא ירים אז? כמה יריות. זה אסור אגב, לפי חוקים של הצבא, אבל לא משנה, שם עבדו, תבינו שמדובר על יחידה שהיא הייתה בהקמתה, מדובר על שנות ה-90 למניינם, מדובר על יחידה בהקמה יסודית לחלוטין, גם הצבא לא מכירים אותה אנשים, ובעצם הם עשו מה שהם רצו בצורה בלי בקרה, בצורה מאוד קיצונית. אחד הדברים להעיר חייל ויריות, אין דברים, אבל בקיצור, מיירים אותך ואתה ממשיך את האימונים. בצהריים, 3 דקות שינה מעכשיו. וככה סוחבים אותך ממוצאי שבת עד 5 בצהריים עם 2:20 שינה, אני זוכר את זה. 28 דקות ליממה, לא חלילה חס ושלום רצוף, בטח לא במיטה, ואתה מגיע ליום 5 בצהריים, מי שכבר הגיע לשם, אני זוכר גם 30 בחורים כבר. לאט לאט פשוט נופלים, כמה אתה יכול? זה כבר רמת עייפות, זה לא איפה שאתה שורף לי קצת הגוף, אתה כבר שומע צפצופים, אתה רואה שחור, אתה רואה את המפקד חי פעמים, עומד פעמים, איך שאתה צריך לראות את זה, אתה לא יכול לזוז, אבל אתה הולך, אין לך ברירה. ואתה כל הזמן מקשיב מה הפקודות שנותנים לך, כי אתה מבין שניתנו פקודה ולא תשמע ותפספס אותה בחוץ, אתה יודע שיש לך עוד 24 שעות. זה היה מאוד קשה, ופה תראו מה עושים לבן אדם. מגיעים אלינו בצהריים. חץ, כל החבר'ה, תשמעו טוב. התחלנו עם אימונים מוצאי שבת, נכון? לא ביום ראשון. אתם יוצאים היום הביתה, לא מחר. איך שאתה שומע את זה, אומרים לנו 7 דקות, עולים על מדי א', יציאה הביתה, יוצאים הביתה. אתה שומע את זה, אתה לא מאמין למשמע אוזניך. מקבל כוחות, רץ, מתארגן, 7 דקות, טק טק טק, שם את המדים, הכל מוכן. זה כאילו בשורה אדירה, כן? זה 24 שעות שכל שנייה אתה מרגיש, אז אתה מרוויח את זה. איך שהתארגנו בזמן, אמרו לנו, שמתם לב לעוצמה שקיבלתם? ברגע שהבנתם שאתם יוצאים, אז אתם נשארים. כזה יש לכם כוח פשוט. רק רצינו להראות לכם שבעצם יש לכם כוח, שוב אתם מתבלבלים בין השכל לרגש, אז אין בעיה, תשארו, תחזרו חזרה למדי ב', אתה שומע דבר כזה, זה קריסה. 7 דקות אתה חוזר למדי ב'. מוכן לפעולה, חוזר, עכשיו שלמדתי את הלקח, יוצאים, יאללה, 7 דקות, תחליפו. תחליף חזרה. אני כבר בשלב הזה מבין, הבנתי את הקטע, הולכים עכשיו להשגע אותנו 4 שעות. אז אני כבר לבד עושה סוויץ' בראש. אני נשאר פה, עדיף לי להחליף מדהים 200 פעם ולא לרוץ אל הערים, ככה הראש שלי עובד, אני שמח. ככה זה עבד. באמת התחילו. 3.5 שעות. טק, 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 טק. 30 פעם מדהים, אתה כבר כן יוצא, לא, כבר לא אכפת לך, הראש שלך עובד מכני. מחליף, מחליף, בלי ציפיות. הפעם ה-31 שאמרו לנו, תעלו לטיולית, עלו לטיולית, אני בראש אמרתי, נשארים. הטיולית התחילה לנסוע, אמרתי, יחזירו אותנו. יצאו אותנו בבסיס, יחזירו. יצאו כבר מטבעי, לא נכי 30 שעה, יחזירו, אני בראש בבסיס. כבר בונה לבד, מהלך של הגנה פנימית, בכלל לא מתרגש, כלום. מגיעים לשכונת יד אליהו, כבר עולים פנימה בין הסמטאות, נכנסים שם לתחנה, שמשם כולם מתפזרים. פה כבר אני לבד גם כן משחרר את ה... וכבר מבין שבאמת עד לפה לא יביאו אותנו. והאוטובוס נעצר ליד התחנה, מקרים שהאוטובוס נעצר, ואז תיק כאילו חוזר, אז איך שהוא נעצר עם התיק, לא פעם הוא נוסע, טק, ככה, זה 5 פעמים. עובך ליד התחנה, והמשיך לנסוע. זה היה המבחן של השבוע. למה? כמה אנשים אמרו, מה עוד פעם? לא יכול להיות. מי אמר? 1, 2, 3, החוץ. פשוט מאוד. השבירה היא פה, לא בשעות שינה. השבירה שהביאו אותך למים אחרי שבוע שלא שתית, וסתגרו עם פלומבה של ברזל, אתה לא יכול לשתות. ככה הרגשת. מביאים אותך לבאר ואתה לא תשתה. ולא רק זה, הם היו נחמדים. הם אמרו, אנחנו לא שקרנים, כן? ככה הם אמרו. אמרנו שיוצאים מהבית, יוצאים היום, אבל מתי מגיעים? לא אמרנו, מגיעים מחר. דיוקים עוד יפים עשו שם, רק יקבלו את זה לראשונים ולא איפה שנמצאים, אבל לא חשוב. בקיצור, יוצאים היום, מגיעים מחר. כבר הבנו שעכשיו הולכים לקבל את הפטיש האחרון 5 קילו על הראש, אחרי 20 דקות. לילה כבר, חוף הים בעיר תל אביב, מורידים אותנו שם במקום צדדי, מכניסים אותנו למים, מוצאים שיהיה רטוב כמו שצריך, קר. אמרנו, תראו, תתחילו ללכת צפונה. עכשיו אנחנו נפגוש אתכם במקומות כמו קיסריה, תנו את הנקודות פולג, אתם מסיימים באתלית ב-6 בבוקר. אתלית זה הדחיפה, כן? מי שלא מגיע בחוץ, מי שעומד בזמנים בחוץ, רק ככה, 70 קילומטר, אוקיי? 70, על הים זה 52, אבל יש לך בדרך עקיפות, 70 קילומטר מסע, בן אדם נרשם, התפרק, הראש שלו כבר היה בבית, החזירו אותו, הפכו אותו, הלכו 70 קילומטר, וזה לא המסע הכי ארוך שהלכו, הלכו 120 היה המסע הכי ארוך. ברגל 20 שעות הליכה, יש כאלה שעשו את זה ב-18-17 שעות. אני זוכר במסע כזה, אחרי 80 קילומטר כבר הרגליים לא מקשיבות למוח, אני זוכר את זה. וצועקים לך, זה בסדר, עברת כבר 2/3. תודה רבה. אבל ככה עובדים את זה, באמת. ואתה מסיים את זה. אחרי השלב הזה כבר נשארנו ממש קבוצה יותר קטנה, והכל היה נוטה בסודיות, לא הבנו מה רוצים מאיתנו, איזה מין דברים, מה... אבל מה שכן קרה לך, אתה מרגיש, אתה עובד ברובד אחר. כל ההרגשות שאתה רגיל להרגיש כבר היה קצת נתמות, אתה נפח להיות קר מאוד, לעבוד כמו מחשב בשטח, ולאט לאט ננסה יותר ויותר קיצוני. קצת לעוד שבוע חופש חזרנו, הביאו אותנו לקורס מיוחד, ערב הראשון בקורס, הביאו אותנו במעגל, ביקשו מתנדב, התנדבתי ראשון. הייתה לי חגורה שחורה בקראטה, גם היום יש לי חגורה שחורה, אבל זה לא קשור. הייתה לי חגורה שחורה, הביאו אותי במעגל גדול. אמרו לי, כן, למדת משהו קצת קרבות? אמרתי, כן, למדתי כך, למדתי כך. תבחר מספר בין 1-10, 7. תודה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, תנו לו מכות עד שהוא לא קם. הסתכלנו על המדריך, אמרנו, מה? בחרת 7, בעיה שלך לא שלי. שיבתכן, אתה תעשה מה שאתה יכול. אף אחד לא זז, היינו חושבים שזה פשוט הלצה מופרעת. המדריך ראה שלא מבינים אותו, והוא עבר להסברים, ניגש לראשון מימי, נתנו בעיטה, יש כאן מקום כואב ברגל, הוא נפל, 6 חבר'ה עליי. מסתערים בכל הכוח עם כל החגורה השחורה שלי, בערך מה שהשאירו ממני זה החגורה. מכות רצח. אבל מה זה מכות? שלא תדעו. רק לחשוב, אכזריות שאין כדוגמתה. עכשיו, נאבקתי בהתחלה, באיזשהו שלב כבר... הבא שנכנס אחריי, זרקו אותי כמו שק תפוחי אדמה בצד אחרי כמה דקות, כן? עבדתי יפה, אבל כולם היו חבר'ה בריאים שמכירים את המלאכה הזאת. אחריי נכנס אחד, אמר, היה בריא, אמר, אני בוחר 2. אמר, אתה לא צריך כולם עליך. מה? כנס. למה? אין שאלות, לא טוב לך, אין בעיה, אני אדלת, אתה יכול ללכת. והיו חבר'ה שקמו באמצע הקורס הזה, זה היה 7 שבועות, תמימות, מה תמימות, כל דקה הרגשת. אנשים קמו באמצע, אני זוכר, אמרו לו, מתחיל שמה, אתה לא נורמלי. הוא אמר, אני יודע, אתה יכול ללכת. שלום. מה זה, אין הסברים. 8 חודשים מהיום שנכנסתי לצבא, נשארנו 13 חבר'ה. לראשונה שמו אותנו לתוך מכוניות, לקחו אותנו לתוך אזור העיר המעלה, בסיס בתוך בסיס, מקום סודי ביותר, ככה היה מוקדם מבחינת הסיווג הצבאי. כבר הבנו שזה משהו אחר. משיבים אותנו בחטא, חדר תבליחים, נכנס מפקד יחידה ואומר לנו משפט שחלק רצו לצחוק, חלק לבכות, וחלק כמוני רצו פשוט ואמרו, היו באלן. היחידה שאני מדבר על היחידה מוכרת היום בכלל סודית, יש עוד כמה כמוה, או אולי סודית בפעילות שלה, אבל היא מוכרת מאוד. אני מדבר על תקופה שהיא לא מוכרת בכלל, גם לאדם חילוני, שוב, גם לאנשים בצבא, לא מכירים את זה, יחידת דובדבן, יחידת המסתערבים שאחראית באזור יהודה ושומרון, אני קצת אספר על הפעילות וכמה מבצעים, כמה, בכל זאת שזה הביא אותי. כשהוא היה ברוך בעל דובדבן, השאלה הייתה, מה קשור פירות לצבא? עניתי, ככה שאלתי, אז הוא אמר, אני מבין שאתם לא מבינים. אמר, תראו, יש לנו בעיה רצינית מאוד. התחיל להסביר בעצם שהבעייתיות שאנחנו מדברים עליה בתקופה, מדובר בתחילת האינתיפאדה. הערבים באזור יהודה ושומרון, ובכלל בעיקר באזור יהודה ושומרון, התחילו לעשות הרבה בלגן ולשפוך דם יהודי, והבעיה היסודית הייתה שלא דיברנו על צבא מסודר שם, אלא על טרוריסטים. טרוריסט יש לו תפיסה מאוד פשוטה, אל תתבייש לפגוע בחלש, אל תתבייש לברוח מהחזק, פשוט מאוד. אז מי עם הטרוריסטים? אנשים לכאורה פשוטים, אבל משפחה, מחבל גדול עם מחבלים קטנים בבית, והאדם הזה עובד למחייתו, אבל בערב יש לו את הפגישות שלו, והוא אחראי על משהו אחראי, ובעצם הצבא לא יודע איך להתמודד. לתפוס אותם היה מאוד קשה, כשהיה מגיע איזה ג'יפ לאזור הקסבה בשכם, הוא אפילו לא יכול להגיע. עד שהוא מגיע כבר כמה שריקות, מי שצריך להיעלם נעלם, החבר'ה היו חיים כמו חתולים. מזל"ט עובר, מטוס זעיר לא טייס, עובר, הוא יכול לשמוע אותו, היו חיים באינסטינקטים של חיות, אי אפשר היה להגיע אליהם. והצבא עבד, עומד, או מה שעמדו עובדי עצות, החליטו להקים יחידה מיוחדת, שתפקיד היחידה בעצם פשוט להתחפש לערבים, להיכנס פנימה לתוך אזורי המגורים הכי מסובכים, ולהגיע למציאות כזאת שיעבור איזה רוצח ברחוב ולידו אישה עם תינוק, והוא לא יחלום שהאישה זה בעצם חייל מחופש לאישה עם רובה ורובב מלמעלה, פשוט מחכה להוריד אותו ולהיעלם. ולמעשה התשתית הייתה פשוט אלמנט ההפתעה, עבד פה בצורה מקסימלית. כשהתחילו לספר לנו על המושגים האלה היינו בהלם. קודם כל אני למשל מגיע מבית, ההורים שלי יוצאי בריטניה. מה לי ולערבית, לא במראה שלי אז בכלל לא, ועוד היו נראים כמוני, אבל למעשה אנחנו לא שאלנו פה יותר מדי שאלות, הבנו שהם יודעים מה שהם עושים, ופה נכנסנו לחלק השני של האימון, שהיה אימון יהודי. האימון הזה היה יותר מעניין, פחות קשה פיזית, אבל מאוד מאוד מקצועי. כדי למשל להיכנס בתור ערבי, אתה חייב דבר ראשון לדעת, להתחפש. לוקחים אותך חודש שלם. יושבים איתך מהפרי תיאטרון מקצועיים, אין את זה היום. אותה יחידה, אבל באותה תקופה אני מדבר, היחידה הייתה מאוד מאוד קטנה. דובר על 50 איש כל כולם, אולי 60 עם הקצינים, ואתה מתחיל לעבור קורס איפור מקצועי. עכשיו, גם בשלב הזה אתה יכול ליפול. את המייקאפ מרחת בגוונים לא נכונים, את הזקן נדבק את העקום, שמת את הג'לביה, רואים את האקדח מאחורה, ואתה יוצא החוצה, לא אכפת לנו מה עשית עד עכשיו, הלכת 120, לא ישנת, לא אכלת, אין לנו בעיה, דיאטה טובה, לא פה זורקים אותך. אז הכוונת עליך כל הזמן. סיימת חודש איפור, מאוד יפה שאתה יודע להתחפש, היית כבר יודע ממש, 3 דקות תיכנס, תצא זקן. אתה נכנס, צ'יק צ'ק לטק, שם, מקפל, זורק על עצמך, היה לך תיק מיוחד עם התחפשות שמתאימות לך. אחד כמוני בהיר, בדרך כלל היה הולך או ערבי זקן, אתה יכול ללכת כפוף, ותשטש את הגובה, אתה יכול גם לשים כפייה, ואו ראו פנים. זאת אומרת, עם גרב על הראש, עם חורים כמו שעושים בהפגנות, בדרך כלל כך, אם זה היה באזור בית לחם, אז יש שם גם נוצרים, אתה יכול ללכת בצורה של תייר, יש לך כבר את כל המסמכים וכל הכלים להתחפש למה שמתאים לך. אבל זה לא מספיק. אתה עוד לא נמצא בשטח, אתה צריך ללמוד להיטמע בשטח. מה זאת אומרת? אתה יכול להיות זקן, אבל אם אתה הולך כמו רובוט, או לא הולך נכון, או לא משתלב בשטח, יגלו אותך מיד. אז מה עושים לך? היו לוקחים אותם לשוק מחנה יהודה, פשוט בצורה קבועה, צוותים, נכנסים לשוק עם תפקידים. אתה מקבל תפקיד, למשל, לוקחים בחור מולו, אתה עכשיו שיקור, אתה צריך להביא 2 מנות פלאפל בלי כסף. יש לך 30 בהצלחה. עכשיו, מה הוא אמור לעשות? קודם כל, לא יודע אם מחכה לו שם. הוא צריך לאלתר בשטח את העבודה שלו. יכולים לקרוא אותו כל מיני דברים. אחד מקבל, אתה קבצן, יש מיקום מלא אנשים, אתה צריך לשכב באמצע המיקום, שזה יפריע לאנשים לעבור, ושלא יזהו שאתה לא אמיתי. אחד אומר, אתה תייר עיוור, כל מיני דברים שמקבלים, ואחד תמיד נשאר בקר. בקר זה אומר שיש לו תעודה מיוחדת, תעודה שאז היו מנפיקים בקושי לאנשי שב"כ, שאף אחד לא יכול לעצור אותך חוץ מאלוף, כאילו אלוף פיקוד, בקיצור אף אחד לא יכול לעצור אותך מבחינה צבאית או משטרתית, כולם מתחתיך, ואתה עומד באמצע, כל פעם זה מישהו אחר, עומד באמצע השוק ומחלק בעצם ביקורת, וכולם מתפזרים בשוק. אתה פשוט לאט לאט לומד, א', להכיר את עצמך במצבים מסוימים, גם לומדים להכיר אותך, את הגישה שלך. אתה מתן לכם דוגמה. אחד החברים שלי, היום הוא רופא מנתח, אז היה אחד החבר'ה צחקו עליו שהיה כזה, היה לו ראש מטורף לגמרי, לא שהיינו אנחנו נורמליים, אבל הוא היה ממש מוזר. הבחור הזה קיבל באמת את התפקיד להיות שיקור, ואני באותו יום הייתי בקר של התרגיל, אני עומד על העמוד, נשאר שותה איזה פחית כל השעתה שם, אני אמור לראות חייל טבעי שאני אומר, פתאום אני מרגיש מכה, מה זה מכה של מרפק בצלעות, באתי להגיב, אני רואה את חבר שלי, כולו אלכוהול, שפך על עצמו, אומר לי סליחה, חייל, לא התכוונתי, עובר, ניגש לדוכן פלאפל מולי, עכשיו, איך הייתי שומע מה קורה? היה לנו מסנן תדרים מיוחד, וכל אחד היה מיקרופון פנימי, תוך הבגדים שלו, ואתה יש לך, אתה יכול לשמוע את כולם, אף אחד לא רואה, זה מיקרופון מאוד רגיש. אני מעביר, אני רואה בחור, הייתי צריך לנהל, כל אחד לתת את הגישה שלו. בחור הזה היה ניגש, בלי ההצגות. בא, דפק על השולחן, אמר לו, תן לי שתי מנות. הוא הסתכל עליו, אמר לו, תשמע, רואה אם יש לו עסק, תסתובב, עוף מפה. בחור מסתובב 360 מנות, חוזר חזרה, אמר לי, הסתובבתי, תביא שתי מנות. בוא תביא לי מה, אתה צוחק עליי? חבר שלי לא עונה לו. אמר לו, תן לי כסף. חבר שלי מוציא לו שקל, איך אני יודע, אמר לו, מה זה שקל? זה לא מספיק לכדורים. זה מה יש לי. טוב, תשמע בחור, אני הולך לקרוא למשטרה. תקרא, אבל יש רק דבר קטן להגיד לך, לא כדאי לך לקרוא. אמר לו, למה לא? אמר, אני אסביר לך. עכשיו, לא הבנתי מה קורה, אני רואה את כל המחזה מאחורה, אבל אני שומע. שומע את הפתאום צועק, מה אתה עושה? מה הבחור עשה? התחיל להפוך לו את הסלטים בדוכן. לוקח את העגבניות, זורק. לאט לאט ככה, בלגעת עם התיק. עכשיו, הבחור שבא לדוכן, לא יכל לקרוא, אבל הוא כבר הבין שיש לו פה עסק עם אחד לא נורמלי. אתה חשבון קצר ונכון, אמר לו, טוב, תרגע, נתן לו שתי מנות, אמר לו, קח, הוא פנית. יוצא הבחור, ארבע דקות סיים את התרגיל שלו. יוצא החוצה, עובר לידי, תן מכה בטעות, סליחה, חייל, אני לא יכול להגיב לו כלום, כי זה אני אשרוף את התרגיל, כן? ויוצא החוצה לרחוב יפו. עכשיו, הבחור הזה הצליח מאוד בתרגיל שלו. כל אחד עשה משהו אחר, רצו לראות איך אתה מתפקד, יכל לקחת כיוון אחר, אבל למעשה, בצורה הזאת, לאט לאט, הקפת עוד ועוד סוגים של דמויות, כל זה עוד לפני שהזיתי אותך בתור ערבי לשטח. הכל פשוט ללמוד להיכנס בפנים. אגב, אותו בחור בסוף, שחיקה בתחנה ביפו, בתור שיקור, הגיע שיקור אמיתי שם, התחיל לצוק עליו. היה שם מריבה, הגיע שוטר שם, היה שם סיפור לא נעים, אבל בסופו של דבר אתה חייב לאלתר בשטח. אחרי הקורס הזה לקחו אותנו פה לנגב, פה כל ההרים פה, כל האזור פה, אני כנראה, מה שאני זוכר, לוקחים אותך לאזור ומתחיל ללמד אותך מה שנקרא ניווט. ניווט זה בעצם הליכה בשטחים בלי שאתה לא רואה אותם. אתה לומד בלתת את תוואי השטח ואתה לומד ללכת, צריך לזה זיכרון טוב, הרבה חזרות, כדי שאם יקרה מצב ששולחים אותך לאיזה בית שנמצא באיזה הר או איזה כפר, אתה צריך ללכת לשם ברגל דרך, אתה לא יכול לבוא מהכניסה הראשית, צריך ללכת ברגל, זה נשמע קל. פה כל דבר מה אני אומר, אתה מחפש זווית אחת בהליכה שלך, אתה יכול להגיע לבית אחר או לאזור אחר. פה נספוס מתחיל להיות כבר קריטי ברמה של חיי אדם. כל ההשתלמויות שאתה עובר, שנה וחמישה חודשים. סיימנו שבעה בחורים, בסוף לא חמישה. בסוף השנה, חמישה חודשים, זרקו אותנו בקריית שמונה, מוצאי שבת. עד יום שישי בצהריים צריכים להגיע לירושלים, הרבה מזה ברגל, הרבה עבודות לבד, מפגשים שונים בדרך. גם בשלב הזה יכלת ליפול, אחרי שנה וארבעה חודשים, שלושה שבועות, יכלת לאבד הכל, למרות שפה נתנו כבר עוד צ'אנסים. כל הקורסים שעברת, אם זה חבלה, כל הדברים שצריך, הכל, שנה וחמישה חודשים, סיימנו שבעה חודשים. פה אנחנו נכנסים לתוך בעצם הדרג המבצעי של העבודה, אנחנו מתחילים להבין רטרואקטיבית כל דבר שאמרו לנו, אתה פתאום רואה מה זה, דיוק בזמנים, אתה מבין שאם אתה מגיע לבית שתי שניות אחרי הסגירה שלא במקום, יהיה פה אסון. אין לך אפשרות לשחק עם דברים כאלה. אין לך אפשרות לשחק אם אני עייף, אין לי כוח. אין, אתה לא יכול. אתה עובד 24 שעות, 7 ימים בשבוע, אין לך יום, אין לך לילה. סתם דוגמה, אתה יושב בחברון. אתה יושב בחברון יומיים באוטו. למה יומיים? למה באוטו? יושב בחוץ, אי אפשר בחוץ. בחוץ ייקח עוד 10 שניות להיכנס. ואדם מגיע לרחוב למטה פה, לחצי דקה הביתה. והוא צריך להגיע ולא לצאת משנחאי. כי מוצא משנחאי זה אחרי זה מסובך ל... ואתה יודע ש... אז יושבים ארבעה חבר'ה באוטו. יושבים יומיים. איך יושבים יומיים? ככה. מותר לישון ככה, לא ככה. ככה זה חזק, ככה על המפק. בצורה מסוימת, אתה יכול לישון, אין לך בזה שינה עמוקה, שתיים ערים, שתיים ישנים. ישנים ככה. ככה זה הולך. אתה מחכה יומיים, אחרי יומיים אתה מקבל הודעה, הוא לא פה בג'נין. ג'נין זה טיסה, שעתיים מגיע טיסה ג'נין. אתה נוסע לג'נין, אתה מגיע לג'נין, הכל מעכשיו לעכשיו. מגיע לך מפקד אביחי, בית 26, לכו תביאו אותו מהר, 7 דקות, כבר לא שם. מי, מה, איך נלמד את הדרך? אין שאלות, אדוני. אם נתחיל משאלות, הלך. קופץ לאוטו, מחליף בגדים, מחליף מספרים, שם מפה על הברכיים. מתחיל לנסוע, זה מפה של תצלום אוויר. צילמו אותו לפני חודשיים, בינתיים בנו שם עוד שתי קירות, אי אפשר לסגור את הבית. ככה אתה חי, לך תאלתר בשטח. ימין לשמאל, שמאל ימין, אין לך זמן לנשום. אתה לא יכול לעבוד עם הרגשות שלך. לאט לאט אתה נפח באמת ממש להיות, אתה רואה את זה, משהו מדהים, אתה פשוט לא עובד כאן. אדם נמצא בבית, נמצא מבוקש בבית. רבותיי, היום שיש מבוקש בבית רוצח, מה עושים? עושים, זה נקרא נוהל סיר לחץ, מקיפים את הבית, מתחילים לקרוא להחוצה, שהמשפחה תצא, שהילדים יצאו, שהנכדים יצאו, מה שיש, מתחילים להגיד לו, כן כדאי לך, לא כדאי לך. בתקופה שאני מדבר אליה, יש מבוקש בבית, מגיעים, מחופשים לערבים, קרוב לבית, ונותנים פקודה, צ'יק, סגירה, אנשים תוחים את הנשק, נכנסים לתוך הבית. יש שם ילדים, נשים, אנשים, אחד מהם רוצח עם נשק עליו. אתה יכול להיבהל מצעקות? מצרחות? ומה זה צרחות וצעקות? וזורקים עליך דברים. ובתוך האישה שצועק, אתה רואה מאחורי היתר, אתה צועק מישהו עם קלט שלי, ומוריד לך את הראש, אתה לא יכול, אתה לא מתרשם מכלום. אתה עובד כמו חיה, מה שזז אתה מוריד. יש מצב שצריך להיות כדור מעל הראש שלה, להוריד את הראש שלו, אתה לא יכול לעבוד עם רגש. אתה עובד חד מאוד, וזה ככה כל הזמן. אם בצורה כזו, אם בצורה אחרת. אז היה לזה בהחלט השלכות מקצועיות מאוד איכותיות. זה מאוד מרשים גם, כי באיזשהו מקום אי אפשר להזיז אותך מהקו שלך. אתה הולך בקו, וכל חריגה קטנה, אתה פשוט לא רואה, אתה עובר דרך חכים, מה שנקרא. מצד שני, יש לזה תופעות לוואי חריפות. מה שבעצם קורה לי, כי אני ביחידה הזו לא הייתי 3 שנים, הייתי 5 שנים, נתתי לקורס קצינים, סיימתי, הייתי שם קצין, מפקד צוות, מפקד פלגה, אתה כבר אחראי כמה מבצעים ביום, מאוד מאוד מורכב. מה שבעצם קורה שאתה נכנס לעולם אחר, אתה לא מסוגל לתקשר עם הסביבה בצורה אנושית. למשל, אתה מגיע הביתה. הגעתי הביתה להורים שלי, אני הולך לישון שעה לישון. אתה לא ישן, אבל אתה ישן, כאילו. אבל אני סוגר את הדלת ומדליק את האור. ואבא שלי שואל אותי, מתי להעיר אותך? אני אומר לו, עוד שעה, רק אבא שאתה בא, תדפוק בדלת, תגיד זה אבא, תפתח לאט, בסדר? אמר לי, אבא שלי, תגיד לי, מה זה, מטווח פה, עוד פתיחה באש? תגיד לי, מתי להעיר אותך? אני אעיר אותך. הוא אומר, תראה, אני לא סתם אומר לך, לא להיכנס לחדר במהירות. הוא אומר, אני לא יודע, מה בא להיכנס? אמרתי לו, לא, בעיה להיכנס, אין, בעיה לצאת, תהיה לך. אבא שלי מרים גבה, עכשיו שאני מתבדח איתו, למה אתה מתכוון? אמרתי, בדיוק למה שאמרתי. אתה זוכר החדר מלבני, הדלת שם, אתה זוכר שזאת את המיטה לא מזמן? אמר, כן, התפלאתי למה הזזת, אמרת, אני מזיז את זה כי אני צריך להיות במקום הכי לא פגיע כשאתה נכנס. אני שוכן שם, אקדח מתחת הכרית. אני ישן ולא ישן, ואיך שאתה פותח את הדלת, אם זה מהר מדי, אני כבר מוציא את האקדח ודורך את הנשק, אל תעשה את זה. חכו שלא אומרת, תגיד, מה, אתה לא מבדיל ביני לבין עבודה, אמרת, אני מבדיל, לא אמרתי שאני יורד בכלל. אמרתי שאני מוציא את האקדח, ולמה להסתכל? לך תדע, 1 ל-100, בכל זאת. המצב קשה, אתה הולך בחדרה, הולך בחדרה לקניות, יצאת לחופש. איזה קניות, אתה מסתכל בגבות שלא זורקים עליך אבנים. אתה הולך לשתות קפה, אתה לא מוכן לעמוד שנייה עם הגב, אתם יודעים, סתם מספר לכם, שנתיים אחרי שחזרתי בתשובה, לא הייתי מסוגל לתת הרצאה אם אין מאחורי קיר. מה, שמישהו יעבור מאחורה? אין דבר כזה. זאת אומרת, אתה נכנס ל... אתה תקוע בקיצור. אתה גם מתייחס לאנשים בצורה מאוד, אתם יודעים, יש אנשים שלפעמים נחמדים אליך. אתה מגיע לחייכים אליך, מה אתה רוצה? אתה אומר שאת חייך אליי, את מבלת המוח, דבר לעניין מה אתה רוצה. אתה לא יודע לך סבלנות. זה מצחיק, לא יודע. אתה רוצה לקנות משהו, באים אליך, תגיד, אתה רוצה הנחה? שמע, מתנות, אני ככה עונה למוכר. מתנות אתה לא נותן לי, אני לא מעניין אותך, רק הכסף מעניין אותך. בוא נסגור את העסקה מהר. מסתכל לך בהלם. איפה הנשיות שלך? תהיה נחמד, אני לא נחמד כי זה הכל שקל. אתה לא סבל אותי ואתה לא מכיר אותי, אתה רוצה כסף. כך מה שצריך, תן לי את החליפה, אני הולך. זו הגישה שלך לאנשים, זו הגישה שלך לחיים. אז יש בזה את האיכויות, אתה לא מבזבז הרבה זמן. מצד שני, אתה קוצר כל מה שזה. זה דבר... למעשה, אני זוכר טוב את התחושה הפנימית שאתה לא רוצה לעזוב את היחידה. נשאר, וזה קשה. למה? נראה בסוף, אני קצת אגע בזה. אבל אתה לא רוצה לעזוב, אתה לא מתכנן לעזוב. לא אכפת לך גם למות, גם מפריע לך. תפיסת העולם שלך אומרת שאתה חי פעם אחת, לא יותר מזה, ואתה חי, אתה מנתח דברים בצורה מאוד מוזרה. באותה יחידה הזו קיימת 21 שנה. 14 הרוגים נהרגו בה, 0 מתוכם נהרגו על ידי האויב, 0 הרוגים יש אויב. אלה שמתו כבר זה חבר'ה שירו באחרים, בטעון שחשבו שהם ערבים. ואני בתוך היחידה, למה אני אומר את זה? זה פרט שהוא לחלוטין לא מובן בדרך השכל. מכיוון ש-21 שנים, 7 ימים בשבוע, 24 שעות, תקלות אמורות להיות. מישהו אמור משהו, שום דבר. אתה רואה ביחידה ניסים, ראיתי כאלה ניסים בצבא, שהיום שאני מנתח את זה בצורה פשוטה, אני אומר, תראה מה זה, איך אדם תקוע ולא מוכן לראות דברים. אל תבוא מאחורי פתאום. נעשה אותי. אתה יכול היום להרגיש נאור, תפקק עם הרגב. תקבל כוס קפה איזה. אתה פשוט נכנס למצב שאתה מנתח דברים בצורה שנראה לך. מה זה נס? דוגמה. היה לנו, מישהו מכיר את הבקעה לפני טבריה. יש נפה של קיבוצים, יש שם מקום שנקרא קיבוץ גשר, בצד ימין של הכביש, אם אתה מגיע מכיוון דרום לצפון, יש בניין ישן של המשטרה הבריטית. הבניין הישן הזה נראה בחוץ נטוש, באותה תקופה שאני מדבר עליה, בפנים היה מתקן אימון מיוחד. אימון מיוחד מכיוון שאימון מלחימה בתוך בניין, בצורה של לוחמה בטרור, הוא שונה מאשר אימון רגיל. כשמדברים על לחימה בתוך בניין, זה אומר שכל לחימה היא מהירה מאוד, וצורת ה... למשל, אם אתה יורד בתוך חדר, הכדור יכול לחזור אליך. זה קירות. אתה חייב חדר מיוחד שהם קולטן נתזים מיוחדים, בנו שם מבנה פנימי מיוחד לאימון בתוך חדרים. עשינו שם שבוע אימון, ואני אז עוד הייתי להיות יחסית צעיר בשלבי ההכנה, שבוע אימון מקצועי מאוד, אימון סלמות, מעברים מאוד מאוד מורכב, ביום חמישי קיבלתי פרס במרכאות, התרגיל המסכם. אגב, הסיבה שעבדנו בעיקר בבתים האלה זה גם היה השתלמויות לחילוץ בני ערובה. זה לא התפקיד של היחידה, אבל לצד מקרה נגיד היה פעם נחשון וקסמן, השם יקום דמו מי שזוכר, מבצע שנחטף, וזה היה באזור בנבלה, באזור המעלה, ושם היחידה שלנו הייתה כוח סוגר. יש אפשרות שצריך לפרוץ פנימה, צריכים לעבור את ההשתלמות הזאת, ואנחנו, אני עכשיו חוזר חזרה לסיפור, אני מקבל את הפרס, תרגיל מסכם. מה זה תרגיל מסכם? תראו מה, הוקים בן אדם, אומרים, תשמע, אביחי, יש לו 12 שעות להוציא חייל מהבניין, הוא באזור הקומה השלישית של הבניין, יש לו את כל האמצעים 12 שעות בהצלחה. חברים שני עושים הדמיה של חטיפה, הם חוטפים מתאבדים, ומקבלים הוראה, אתם מכשילים אותו בכל מחיר. זאת אומרת, אין חברים פה, אין את הדברים האלה. מקצועיות, חד. הם עושים הכל כדי להכשיל אותו, הם יודעים שאם אני נכשל, אני נזרק מהמסלול. איך אומרים, אוהבים אותך, אבל מקצועי, קודם כל. אז חברים שלי עשו דבר מעניין, הם נסעו לבית שאן, לאזור, אספו פחיות, שברו את המנורות במסדרונות, חילקו הכל פחיות, חוטי דייל, קרניים, אינפרה, בלבלו, מה? אי אפשר להגיע לבניין. אתה נכנס פנימה, עלו עליך. למה עשו את זה? כי זה מצב אמת, ורוצים לראות איך אתה עובד. דבר אחד הם לא עשו, שמאוד הפתיע אותי, הם חשבו כנראה, עשיתי חשבון, וראה זה קרוב לגדר הירדנית, הם חשבו שאני לא אעשה דבר שנקרא, יש דבר שנקרא קופים, קופי טרור. קופי טרור זה פריצה חיצונית לבניין. אתה מגיע לבניין, נגיד פה למשל, זו דוגמה טובה. אתה עולה פה במקום שאין חלונות, ואתה מטפס למעלה ומגיע מלמעלה לחלון, לחדר איפה שהחטוף נמצא, ואתה עם חבל יורד, אתה לא יורד מול החלון, אתה יורד בצד, ונעמד 15 מטר מהקרקע עם אקדח ביד ומחכה, ואיך שהרוצח או המבוקש פותח לפתוח לראות אם מישהו מגיע, אתה קופץ פנימה, 2.5 שניות או אתה מת או עומד, זה מה שקורה. זה דבר שהוא איזה מסובך, השתלמות שעוברים אותה, ואני החלטתי להגיע לבניין בצורה של קופי טרור. הם לא חלמו על זה, כי מבחינת ירדנים שם יושבים וצופים, אבל אני לא עשיתי חשבון, קיבלתי את כל האמצעים, הירדנים גם מכירים את התרגולות האלה, אני מגיע מבחוץ. אני מגיע בלילה, הגעתי צד אחד מהבניין איפה שאין חלונות, ואני לצורך הדבר צריך להגיע, היה שם איזה גג בגובה, ככה 12 מטר פלוס, אתה לוקח סולם מיוחד שמתקפל, רק שתבינו, אני מקצר, אז זה סיפור, להכין את זה, צריך לצבוע את הסולם, הולכים בגדים, אתה הולך מרחק של 40-50 מטר בשעה וחצי, גם על הגג כשאתה הולך, אתה אמור לטייל בשקט, אתה יכול ללכת איזה 7-8 מטרים בחצי שעה, הכל מאוד, כל הדברים קשורים שלא יפול שום דבר על הגג, שלא ישמעו אותך מתוך החדר, מורכב ביותר. אנחנו מגיעים לבניין בלילה, פותחים את הסולם, שכמובן עם ספוגים, משאילים אותו על הקיר, אני מפקד הכוח עולה ראשון. אני עולה למעלה, מגיע לקצה הסולם, ואני מזהה שנשאר לי עוד מטר וחצי להגיע. עכשיו, השיפוע של הסולם הוריד מה, יותר ממה שחשבתי, הזמנתי סולם נוסף. למה לא קפצתי? כי אם אתה קופץ, ישמעו את המכה של הגוף בפנים, הרי הם מחכים לי בפנים. אני מגיע אליי סולם נוסף. עכשיו, כדי להשים את הסולם, אני עומד בקצה הסולם, ואני 11.5 מטר מן הקרקע, כן? בחור נוסף מחזיק לי את הרגליים, אוקיי? אני עם ידיים חופשיות, בחור שלישי עולה עם הסולם עליו בשקט, מתחיל להתקדם לכיוון, איכשהו מגיע למטר השלישי או הרביעי מהקרקע, בלי שום התראה, הסולם שאנחנו עומדים עליו נשבר לחתיכות. תרגיל, מתפרק לחתיכות, אז נעשו את זה בבית, זה כואב, אבל תעשו חשבון שבן אדם נופל מגובה כזה, לא נשאר ממנו יותר מדי. איך הסולם הזה נשבר, אני לא יודע. בדקתי אותו לפני היציאה, כמובן בצורה מקצועית, עמדנו עליו 10 אנשים, פתחנו אותו, קצת התכופף ליותר 10 אנשים, פה אתה 3-4 אנשים, מי ניצב את עולה על דבר כזה, אנחנו נופלים מהסולם. הבחור שהיה קרוב לקרקע נקה את רגלו, הבחור שהחזיק לי את הרגליים נכי עד היום, 40% נכות, הוא מתפקד, אבל 40% נכות זה לא דבר, אני נפל מגובה 11.5 מטר. רבותיי, באמת, עשו חשבון, הגובה פה עד התקרה הגבוהה, כן? אין לו יותר מנגיד 8-9, 9.5-10 מטרים עד התקרה. קחו נגיד את הגובה הזה לצורך ההדגמה, אולי עד אליי, נפילה כזאת על הגב, לצאת עם זה בלי שריטה, אין שום צד, שום סיכוי, וזה בעצם מה שקורה לי. אני מגיע לרצפה, אני זוכר את השנייה וחצי בדרך למטה, אין לי כוח לשבת בכיסא גלגלים, למות לא אכפת לי, זה מה שעבר לי בראש. הגעתי לקרקע, וכשבתי עליה, טוב, כמובן עצומי את התרגיל, הרינו תאורות, אבל אני רוצה להראות דבר מעניין. אדם קורא לו דבר כזה. הוא לא מתחיל לשאול שאלות. תעזוב את מה שנפלת במקרה, עבר לך כדור מעל הראש, זה אתה יכול, עבר, דבר כזה. עד יום שאני עובר שם, אני מתפעל, אני כהן, אני אומר תודה רבה, לקדוש ברוך הוא, זה לא יאומן. ודברים מהסוג הזה, זה פשוט נס, כמובן, זה פשיטה, קוראים לך על ימין ועל שמאל. מעולם לא אמרתי, ברוך השם, לא תודה לאל, אתה נעול שכלית על משהו. אין ימינה, אין שמאלה. הכל מקרה, הכל מזל, לא מתעסק עם דברים מטאפיזיים, אין, זה לא, אני הולך כך. מישהו פעם אמר לי, שמע, אבל בשלבי לחץ, תמיד יוצא את האמת. תלוי עד כמה אתה נעול, אני אומר לכם. אדם יכול לעוף לו פיק מעל הראש, גם הוא חילוני גמור, הוא יזרוק את השמע ישראל שאמורה למדע אותו בכיתה ג'. אבל אדם הולך עד הסוף בקטע הזה, אני זוכר, הייתי בלוויה עם חבר, נהרג חבר, עומד לידי אדם לוחם ביחידה מובחרת בצה"ל גם כן, והוא בוכה. אבל אני שואל לו, תגיד, מה אתה בוכה? הוא עומד שם וצועק, וצועק על אלוקים, למה הוא לקח אותו? אני אומר לו, על מי אתה צועק? אמר לי, מה אתה רוצה? זה בא לי בפנים. אמרת לו, בפנים זה רגש, אדוני, אתה בוכה, בוא הנה. וזה בושות. על מי אתה צועק? הוא מת, לא יודע כבר. הוא הכי הרוויח מכולם. אתה ואני, עוד שבועיים נשכח אותו כנראה. ההורים מסכנים, אתה רוצה לרחם, אתה רחם עליהם, מה, על מי אתה צועק? הוא אומר, לא, אתה לא חשבתי על זה. אתה לא חשבת, צריך לתת את הספר, אולי תגיד למסקנות תקונות, אתה עושה פה בושות. לא לעניין. אפילו מצבים כאלה, מצבים קשים, אתה הולך עם הקטע שאתה נעול בו ואתה לא מוכן להשתחרר. זה החזיק איתי 5 שנים. זה מאוד עזר לי בשטח, האלתור המהיר בשטח, העבודה בשטח, הצריכה את זה בצורה בלתי רגילה, זה היה מצרך נדיר, אבל עם כל זה, אני יוצא מהצבא בצורה מפתיעה. לא תכננתי, אני מקבל פרס, מתנה, קצין מצטיין, אוגדתי, אומרת, ותת אלוף, אחרי זה הרמטכ"ל, משה, לא משנה, הוא נותן את הפרט הזה בתור קצין צעיר. הצבא לא עשה חשבון נכון. הייתי הקצין הכי צעיר שקיבל את הטיול הזה, וכל מי שקיבל אותו כבר היה חתום לטווח רחוק קבע, ואני לא. והיה ברור לכולם וגם לי, בתור קצין מצטיין, שאני חותם, זה היה לי ברור לחלוטין, אבל דבר אחד לא חשבו עליו. הוציאו אותי פה לחופשה מהצבא של 2.5-3 באירופה על חשבון הצבא. מה שבעצם קורה לי פה זה סוג של משבר מסוים. ועוד אני רגיל לעבוד בצורה רובוטית עם סוג של מנטליות מסוימת, מאוד חד, אני קופץ במכה אחת לעולם הפוך לגמרי. אין לך עליך את הנשק, שזה דבר שהוא מאוד קשה לך, אתה, השפה, הכל אחר, אתה עובר למקום אחר, משהו שכבר לא טענת שנים, כל תפיסת העולם שלך שלפני הצבא, שאתה חי בשביל עצמך ואתה מתעסק בתפיסת עולם, אתה מדחיק אותה כשאתה עושה את הפעילות הצבאית. פתאום אתה משחרר אותה חזרה, אתה נהנה, אתה רגוע, אתה מתחיל בעצם להבין קצת בצורה אובייקטיבית שאתה יכול למות כל יום ואתה בדרגת סיכון מאוד גבוהה ולא שאכפת לך למות, אבל אתה רוצה קצת לראות את העולם לפני. ואני זוכר את ההרגשה, את המחשבה הזאת שעולה לי, ואני פתאום עושה חשבון באיזה רמת סיכון, כשאתה בתוך זה אתה לא רואה את זה, זה מדהים. בתוך זה אתה פשוט לא רואה את זה, עוד נס ועוד נס ועוד דברים אתה לא רואה, אתה משייך את זה למקצועיות ולמזל שלך. אבל כשאתה יוצא החוצה אפילו טיפה, אתה מסתכל על דברים אחרים. תסתכל בשבון פשוט, העוצמות הרגשיות שספגתי ב2.5-3, פשוט היו רציפות וחזקות, בהחלט הטעו לי את החשיבה. אני מודה, אני חושב שכל אחד היה נופל בזה כמעט, כי אני בצוות שלי הייתי מאוד קיצוני גם בקטע הזה. זאת אומרת מאוד, איך כולם היו עם זה, אבל בקטע של ה... אני זוכר את זה טוב. חזרתי חזרה בצורה מביישת, אבל אמיתית. הלכתי למפקד היחידה, הוא שאל אותי, אביחי, איך היה טיול בחו"ל? עכשיו, השאלה הייתה רטורית, כמובן שהיה מצוין. שמתי לו יד, אמרתי לו, תשמע טוב. היה גרוע מאוד. אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, תשמע. הגוף שלי פה, אבל אני תקוע באירופה, אני לא לגמרי פה. הלב שלי, המוח שלי שם, אתה רק רואה אותי פה, ועכשיו הייתי יכול לסתום את הפה ולא להגיד את זה. אתה יכול להגיד לו, בטח היה מצוין, וזה כאילו לא היה לכבוד שלי לומר דבר כזה, זה היה מאוד, אבל אני מקצועי, ואני אומר לו את האמת בפרצוף. במילים אחרות, אם אתה משאיר אותי פה, זה סיכון. רבותיי, תבינו, אלה שכן ירגו מהחברים שלהם, זה אנשים שהיו שנייה בחוסר פוקוס. ביחידה, מי שנהרג היה בגלל ששנייה, שנייה, הוא לא חשב, הוא היה בגלל שנייה, הוא לא חשב. והשנייה הזאת עשה טעות וירה בחבר שלו. הוא אחד שמצטור לסגור איזה בית, ופתאום ראה מאחוריו שיש כזה במה, אולי אני אעמוד למעלה, ואסור לשנות מיקום, אסור. והוא אמר, לא, זה בסדר, ועלה למעלה בסוף החבר שלו, שומע מישהו, רואה מישהו עולה. הוא חשב שזה ערבי שרוצה לפגוע בחבר שלו, זה ירה בו. שנייה של חוסר פוקוס. אז כשאני אומר לפקד היחידה, שאני בחוסר פוקוס, אני בעצם אומר לו, עם בושה או בלי בושה, אסור לי עכשיו להיות פה. היה אדם חכם, עשה חשבון קצר, אמר לי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, תן לי קצת לראות עולם, ואני חוזר. באמת. זה לא היה יפה, אבל עושה חשבון פשוט, זה שווה לו. אמר לי, חודשיים. חודשיים חופש, תעשה, אבל עוד חודשיים אתה חוזר, לא רוצה לשמוע מילה על אזרחות. כלום. זה היה הרבה יותר חזק ממני. אני יוצא בחודשיים האלה, אני מכיר יותר מדי דברים, רואה יותר מדי עולם. בשביל בעצם להבין שחמש שנים מספיק לי, אני חוזר אחרי חודשיים, אומר לו, תשמע, אני בחוץ. אומר לי, אבל חי, אתה לא יכול להגיד לי דבר כזה, זה לא מתאים לך. אמר לו, תראה, זה כן מתאים. כי אל תשכח שנכנסתי לפה מאינטרס אישי שלי, ועכשיו אני יוצא מאינטרס אישי שלי. וזה אולי לא נעים ולא יפה, אבל הוא אומר לי, אני אתן לך עוד שנה. כי אולי לא תצליח, ואולי לא ילך לך, אבל אני רוצה אותך חזרה פה. צא לשנה, אתה לא עוזב את הצבא, אתה משוחרר, לעשות מה שאתה רוצה, אבל עוד תוך שנה אתה יכול עוד לחזור לפה. טוב, אני כבר יוצא ולא חוזר כמובן מאז, אני מתחיל לעבוד הרבה בחוץ לארץ. היה לי מזל גדול בהגדרות של אז, איפה שנגעתי הסתדר לי, והרבה דלתות מבחינה כלכלית ועסקית נפתחו בפניי בצורה מהירה מאוד. אני לא עוצר, נכנס פנימה, מתחיל לחיות, עובר לחיות למעשה בחוץ לארץ, באיטליה, ואני חי שם, אני שם מסתובב בכל אירופה, הצבא נשכח מהר מאוד חוץ מהתגובות. חוץ מהתגובות והדיבורים שאנשים שם לא יכלו לספוג. לא יכלו לספוג. פעם ראיתי דוגמה קיצונית, ראיתי מאורע של אדם שמתאבד. עכשיו, הכרתי את האדם הזה, שכל החיים שלו היה כסף, הוא הפסיד את כל הכסף. כשאדם כזה, אתה רואה אדם מתאבד, התגובה שלו אמורה להיות, איך אומרים, אני מסתכל, זה היה, נשלח אותי אפשר, וניגש לטפל, ומי שראה את זה מתעלף. זה הקומה שלי, כמובן. אחרי שטיפלתי בכולם, אמרו לי, תגיד, מאיפה האנשים התעלפו שראו את זה? אמרתי להם, מה הבעיה? אמרו, מה, אתה רואה דבר כזה? אמרתי, אני רואה דבר כזה, אני מבין שהוא עושה דבר נכון, רק למה דרך החלון מקומה שביעית? אמרו לי, מה? איך אתה מדבר? אין לך לב? אמרתי, מה זה לב? אני יודע שיש לי שכל, אדם הזה, כל החיים שלו זה כסף, נגמור לו כסף, שימות, רק שיעשה את זה בצורה לגלית, למה דרך החלון? אנשים הסתכלו עליי. מה מחמד לי שאני טועה? אני לא טועה כי אמרתי דבר נכון, כי לפי איך שהם חיים, חיים באמת זה ככה. כשאנשים לא יגידו דברים כאלה, זאת האמת הפשוטה. הדברים האלה התנגשו לי כל הזמן, כל האנשים שהיו חווים סביבי, אבל עם כל זה, זה הלך טוב. תחילת החזרה בתשובה הייתה מאוד מעניינת. הייתי פעם במכללה חילונית, הייתה לי שם הרצאה על נצרות, אסלאם ויהדות, כל נושא התפיסה של אמונה בנצרות ובאסלאם מול היהדות, שזה דבר שהוא שונה לחלוטין. מה שאנשים חילונים לא יודעים, אתם חושבים שהכל אמונה זה הכל דבר רגשי, הם לא יודעים ש... איך אומרים, ספרי המחשבה שלנו קצת יותר מתקדמים מזה. ולמעשה, קם שם הדוקטור ואומר לי, תגיד לי, עזוב שנייה את התיאולוגיה של הדתות, זה שתגיד, למה חזרת בתשובה? אמרתי לו, למה אתה שואל? הוא אומר, תשמע, נראה שהצלחת סך הכל בחיים, אדם לא חוזר בתשובה בלי משבר. לא מעניין אותי מה היה המשבר שלך. זו השאלה מאוד לא מתאימה שם להרצאה, אתה מדבר על מה שחפשנו מרגיעים חלקים על החיים, אבל זה גם כן חלק מהלחימה. אז אומר לו, אתה צודק. מה שאמר, אומר, התיאוריה אומרת שלא חוזרים בתשובה, אמרתי לו, זה לא תיאוריה, זה עובדה, וזה עובדה שאין יוצא מן הכלל בעובדה זו. כיוון שכך אמרתי, אני אגיד לך מה היה המשבר שלך. היה משבר מאוד מעניין, בדרך כלל איך המשבר הולך? אדם, איך אומרים, בונה על כסף, על עוצמה, קורא לו משהו, בקיצור, תאונת דרכים, לא יודע מה, הוא נשבר, אין לו כל מה לעשות מהם, חוזר בתשובה, מה יש לו להפסיד? זה מה שקורה. או שהוא מתאבד, זה גם משהו. בקטע שלי היה דבר הפוך. אני דווקא בגלל שהצלחתי יותר מדי, אתה מגיע בגיל 24, 24, 24 וחצי, כן? לנקודה של סובה. סובה, כי אתה נמצא בנקודה שכבר העולם לא יכול להציע לך משהו שלא ניסית או ראית. אתה עושה חשבון פשוט, וכך זה בעצם מתחיל. המשבר שלי היה משבר בעצם קצת אינטלקטואלי במובן מסוים. בתור אחד שחיפש ליהנות בחיים ולראות עולם ולראות עולם עד שאני מת, ואתה כובש הכל מהר מאוד, ואתה אומר, טוב, אז מה עוד יש לי לראות? פה אתה נשבר, כי אתה מבין לאט לאט שאנשים לא מוכנים להתחלף איתך בתוך הכרה שיהיה להם טוב, ולמעשה אתה כבר ממצא, אתה מחפש את הפסגה הבאה לעלות והיא לא קיימת. הדבר הזה קרה בגיל מאוד צעיר, גרם לי בעצם להתחיל לחשוב. זה המשבר שלי. אני מתחיל ללמוד פילוסופיה או פסיכולוגיה. אני לא לומד את זה באוניברסיטה, אני לומד את זה תוך כדי העסקים שאני מתעסק איתם. הסיבה שבחרתי בנושאים האלה הייתה מכיוון שהם רלוונטיים לי לחיים עכשיו. מחר אני אולי לא כאן, מת. מה שרלוונטי לי עכשיו, בלשון של המפקמין על המייט שאני לוקח. וככה אני בכל העבודה שאני מתחיל ללמוד, מתחיל להיכנס. הלימוד הזה הביא אותי מהר מאוד לחקר של דתות בצורה פשוטה. חקר דתות הביא אותי לצערי הרב לדתות אחרות, לנסות גם דתות אחרות. מה שמעניין הוא שאתה תמיד אומר לאנשים את האמת, כשהלכתי לחפש, הלכתי באותם דפוסים שיצאתי מהיחידה. לא, אני זוכר שהתווכחתי עם אנשים. הייתי בדתות, הייתי באסלאם, דיברו איתי על להרגיש, אמרתי, תגידו מה, אתם נורמלים? מה זה להרגיש? מה, תיקח סמים, תרגיש הפוך מחר בבוקר. מה זה להרגיש? אנשים הסתכלו עליהם, מה אתה רוצה? להאמין בשכל? אמרתי, כן, אם אין דבר כזה, שלום. כל מקום שהלכתי, הלכתי פשוט אותו דבר. אתה הולך לחפש, אתה הולך רק בלי רגשות. אין לך קטע אם זה נחמד, לא נחמד, מה נכון פה. אתה שואל שאלות, ורוב האנשים ממילא הולכים כמו עדר ולא שואלים, וכמובן סמכו מצוי בכל מקום, והדבר הזה גורם לי שוב התנגשות. אני שואל תמיד מאחורי הדברים. מה, למה אתה עושה מה שאתה עושה? מי אמר לך שזה נכון? מאיפה זה מגיע? תוכיח שזה כך? כל הצורה הזאת, זה מה שהלכתי להתנגש. הסיפור הזה היה מאוד ארוך, הוא הסתיים חזרה ביהדות, והוא היה ארוך לא בזמן שלו כל כך, כמו בעוצמה שלו, כי אני ישבתי על זה מאוד אינטנסיבי. אני שלוקח פרויקט, אני מתחיל לטחון ספרים, אני קורא ספר הזכות הבעל פה, לא מילה מילה, אבל מתחיל טק, 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 לעבור. כל דבר שזה אני לוקח. כיוון היהדות, אגב, היה בעיניי מחוץ לתחום. וכל החיפוש שלי נבע כלפי חוץ. תראו לכם שאנשים חילונים תופסים את היהדות, כמובן בצורה חיצונית, כן? אבל הם רואים את היהדות כדבר נטול שכל לחלוטין. שום שכל. דברים מוזרים, אולי יפים, אבל אין שום קשר ללוגיקה, שום דבר. החילוני ממוצע, אני לא מדבר על אדם שהוא למד וראה שהכל מושתת על חשיבה ודברים שהם ברי בדיקה, חוץ מהדברים שכמובן אתה מאמין בלי שאתה יודע, אבל הם לא מכירים את זה וגם אני לא הכרתי את זה. וגם הדת שלא הייתי בבית לא הייתה כזאת, סתם הייתה דחירה אחרי חברה שקצת מנהגים שעושים איזה קוקטייל והולכים לזה הלאה. עומק אמיתי של חשיבה לא מצאתי ולא חשבתי שקיים. קיבלתי סטירת הלחי, שנקרא מנזיר הודי, אתה נכון, הינדואיסטי, לא משנה, ששמע את השאלות שלי ואת הגישה שלי והוא אמר לי, תשמע, בטח כבר אמרו לך שאמונה ושכל לא הולך ביחד. אז למה אתה מחפש כל כך הרבה? והוא בעצם מתחיל לדבר איתי, דיברתי אנגלית רהוטה, קראו לי בחול אבי, את אחי הורדתי זמן מסחרי לעבודה שעבדתי, והוא התחיל לדבר איתי ולהסביר לי, בקיצור, מהמילים שלו יצא שאני צריך לבדוק את היהדות, זה קרה לי כמה חברים שלי, עכשיו הוא לא יודע שאני יהודי בכלל. התחלתי להתווכח איתו, מדוע אתה מפנה אותי לדת כזאת פרימיטיבית וחשוכה, כאשר אני אדם חושב, לא אדם אטום. הוא אמר, תראה, איפה שלא צריך לחפש אמונה, ילכו איתך על קו הרגש. אינטואיציה, השגות, אתה רוצה שער שכלי לאמונה, זה תמצא, אם בכלל רק שם, קשה להתקבל שם. הוא התכוון לגיור, לא... הוא לא יודע מי אני, התחלתי להתווכח, הוא אמר לי, אל תדבר עם מה שאתה לא מכיר. ואני בעצם עושה סיבוב חזרה, תקופה מסוימת, זה היה מאוד מאוד... התחלתי, פשוט לקחתי ספרים, התחלתי לקחת כוזרי, רמח"ל, התחלתי לקחת כמה ספרים, ופשוט המשכתי לעבוד ולהתחיל ללמוד את זה לבד. לא הייתי מסוגל ללכת לרב לשמוע, לסמינר, מובן אחר שמי, שטיפת מוח חברתית, סתם עוצמות, ראיתי את זה בהייד פארק ומקומות אחרים, זאת אומרת, ככה ראיתי את הדברים, לא הייתי מוכן לשמוע מאף אחד מושגים, תשים כיפה, תעשה ברכה, פסול ניכר, אני לא מוכן לשמוע. דבר איתי, שכל. רוצה, כן, לא רוצה, שלום, אני מכבד אותך. אם זה עושה לך טוב, תעשה את זה, אבל כשאתה מדבר איתי על אמת, רק זה הכלי הקובע. אבל זה הציל אותי, כשבור הציל אותי, כן, מדבר בדרך הנהגה הטבעית, בדרך להסתכלות, אני מגיע חזרה אל היהדות, כאשר אני זוכר את המאבק, מאוד מעניין. שאלו אותי פעם, אמרתי לאותו דוקטור, שאלתי למה חזרתי בתשובה, תשובה קצרה מאוד, כי התורה אמת, ומי שלא מקבל את זה יכול לבדוק את זה, וזו התורה היחידה שתתן לך כלים לוגיים לבדוק את האמיתות שלה, מה שאין בשום מקום אחר. לא חזרתי כי רציתי, כך אמרתי לאותו חילוני. הרגש לא עבד פה, הפוך למעשה, הרגש מביא אותך לנקודה שאם זה אמת ואני אעשה את זה, צריך לוותר על כל מה שיש לי, והיה לי הרבה. כך בהגדרות שלנו, כן? אבל אם זה נכון, עושים את זה כי זה נכון, ושוב אתה נכנס לאותו דפוס חשיבה שכל כך עוזב. כמה אנשים חוזרים בתשובה לא יכולים, נעצרים, כי זה לא מתחבר להם. לא מרגיש, אבל מה אכפת למה אתה מרגיש? אמיתי או לא אמיתי, כן אמיתי לך, לא אמיתי שלום. מה הקודם פה, מה אתה מרגיש לך? אז רוב האנשים לא כאלה. פה היה לי מאוד קל, זאת אומרת, להתאפס על זה ולהיכנס באותה צורה. ברוך השם, זכירת הדשמה, חסדי השם, זה היה מאוד לאט, מאוד קשה, מאוד מורכב, הרבה תפילות. מה? אתה יודע מה? אבל, אני רוצה להגיד משהו, אפשר לדבר הרבה, אפשר לתת את השיחה הזו מאלף כיוונים. אני למשל, השיחה הזו היא הרצאת בסיס שאני ניגש אליה בזוויות שונות בציבורים שונים. אם אני ניגש לתת שיחה לחיילים למשל, אני אגש לדבר איתם על נושא התפיסה הצבאית, איך יראו הדברים, ודרך זה אני אחבר אותם לתפיסה התורנית, לראות את זה, אני עושה את זה בצורה, אני בא לפה, אין לי יותר מדי מה להגיד, הרבה נתח, אבל אני רוצה לתת נקודת חיזוק אחת חשובה. ואני אומר אותו בית חינוכים, כי רבו יצא, אני אומר את זה באמת, וזה לא פה עניין של, לא ענבה ולא קשקושים. אני ב-35, אני ילד בן 11, לא זכיתי למה שאתם זכיתם. לא זכיתי. אבל אני גם יודע שאתם לא תמיד מרגישים, פה זה אולי רגיש, אבל הרגיש זה צריך לפעול מידיעה ברורה על עוצמה של מה שזכיתם. אין ספק שיהודי שהוא בן טבע שגודל, ישר, הניח תפילין מהבר מצווה. מישהו פעם חשב איזה יופי שהניח תפילין מהבר מצווה? אני חשבתי לדבר בגיל 25, 12 שנה פספסתי, כן? דברים פשוטים שאתם גדלתם איתם וזכיתם כל כך, הספקתם מזמן לשכוח. ואני אומר את זה לטוב, כי אנחנו חיים בתוך הטוב. אני זוכר שחזרתי בתשובה, הסתכלתי מסביבי. כבר לא היה לי שאלה מה האמת. הדרך השכלית קצרה מאוד. אני נמצא היום בסמינרים של האחים ומסתובב בכל הארץ וגם קצת בחו"ל, לא לצאת לחו"ל. אלה שהולכים עם השכל, הדרך שלהם קצרצרה. טיפ נקי, ישן, א', ב', ג', סוגר סוגיה, שלום על ישראל, אין מה להתווכח, אי אפשר לפרק את זה עד מחרתיים, אין מה לעשות. אבל, הבעיה יותר קשה. איך אומרים, השכל יודע, אנשים הבעיה שלהם שהם רוצים להרגיש, ופה התקלה של רוב האנשים. דת זה לא רגש. זה נהדר שיש רגש, זה מעולה, צריך לשאוף לזה שיהיה, אבל זה לא תנאי לקיום. וכשנכנסתי פנימה לישיבה והתחלתי ללמוד, אני זוכר מה התחיל לקרות לי. התחיל לקרות לי דבר מוזר. הייתי יושב על הגמורה, מתחיל להתעצבן. מה שור, מה חמור, מה בו? מה זה מעניין את הדבר הזה? אני לא מבין. כאילו, זמן, זה האמת, אתה מתחיל... עכשיו, אתה יודע את זה האמת, אבל פה יש לך איזשהו אהבה. ואתה צריך להיות עקשן. אתה זוכר שאתה אמרתי, רק התחלתי להירדם על הגמרה. אמרתי, אביך, מה אתה נרדם? איפה השורות שאתה צריך? זה, התחלתי... כלומר, לא הייתי ישן 4 שעות, אם אפשר ב-10, גם ב-2, זה כן הקפדתי מאוד עם הזמנים. אבל כשבאתי וכל היום, ואתה גם כן, אתה, אז כמובן לא דרך ללמודים, צריך ללושון כמו שצריך, אבל אז לא חשבתי בפסוסים, נכנסתי בכל האש פנימה בקטע הזה, הייתי יושב, יושב ככה, כמו שהייתי רגיל, טאק, 2 דקות שובר, ממשיך. אבל ממשיך יושב על הגמורה, חושך בעיניים. אתם יודעים מה זה בגיל כזה להתחיל עם הקושיות, ואיך זה, ומה זה משנה, ומה זה... למרות שאתה יודע, ואתה סופג את זה מחדש, ולך תלמד, ואיך זה... קשה. לא ביטרתי. אמרתי, זה האמת? זוכר, הייתי יושב בבית מדרש, והייתי אומר, לשבת, לא, רבותיי, אל תעשו את זה, תמיד את הביזיונות שלי, גם ככה אני מספר גם ביפיות כפיים. אבל, גושבור יודע עד כמה. אבל בסופו של דבר, אני חושב שזה במובן מסוים מחייב כל אחד. שמעתי קצת בישיבה אצלכם, שזמני שומע לי שם הקיצונים בזמנים, אמרת לרואי להגיע לפה שעה אחרי הזמן, זו לא התחילה טובה, בטח לא שאני מדבר על זה. אבל כמה אפשר להסתכל למשל על סיפור כמו שסיפרתי. לראות למשל שאם אדם בצבא, אני אומר לכם, אני באמת לא רוצה לדבר לשון הרע על נשים, אבל על תפיסה. אנשים חיים, חושבים, עוד מטוס, עוד רובה, אתה מסתכל היום אחורה, אתה אומר איך בלבלו אנשים. איך בלבלו אנשים רק כדי כך שאפילו לפעמים, מישהו פעם אמר לי, יהודי שלמד תורה, שאני קצת מבלבלים, שאולי גם זה יעזור, אני ישבתי באיזה כהן, ולמדתי, מישהו בא אליי במלחמה לפני שנה, תגיד מה אתה אומר, מה צריכים לעשות, מה אתה אומר, אתה רוצה, בני הדור אמרו על בן הזמני. מה השאלה? אז הוא אומר לי, טוב, את התשובות האלה אני מכיר, תן לי משהו יותר מעשי. אני אומר, תגיד לי, מה, אתה לא מתבייש? אתה עוד לומד תורה בכלל שאתה מדבר ככה? מפחד שלומד... כאילו, המציאות היא שאדם חי את האמת, אבל קצת במקום מסוים, לפעמים, נזרק ממנו. ועל הדבר הזה התחלתי לעבוד מיד בהתחלה. העייפות שנכנסתי אליה, ההסתכלות שלי על התורה בהתחלה, הבנתי שמשהו כאן מונע אותי להיכנס פנימה. להיכנס לתורה נכנסים בכל הכוח. וכל הכוח זה אומר דרך הקיר, וזה נראה הסוגיה שאי אפשר, אבל זה שם. וכמה סיפורים יש עליך, אדוני, ועל הסטאבלו, שפשוט לא הצליחו ללמוד, לקחו טילים, התחילו לבכות, חזרו ללימוד, וכן, זה דברים שאנחנו כולם פה מכירים פי אלף יותר טוב ממנו. להיות חייל, צריך להיות חייל, זה קשה, זה כבר קשה. לעשות את האמת עם כל הברין, זה כבר קשה. תפקיד הלב, לא תפקיד עיקרי אבל חשוב, את מה שאתה יודע שהוא נכון, תעשה עם כל הלב. אדם צריך להפעיל בזה עוצמות, זה לא קל, כי אין ספק שכשאדם עושה כבר משהו עם כל הלב, התפוקה שלו הרבה יותר גבוהה. אם הלב הוא אחראי ואתה מוריד תפוקה כשאין, זה בעיה גדולה. אבל אם אתה עובד עם זה חזק, ישבתי בישיבה, הייתי בוכה שעות. ואמרתי רק רגע, מה הדבר שהניע אותי, בתור אדם חילוני, רחמנא ליצלן, לא לישון ולא לאכול? יש משהו שמוציא את הכוחות האלה, היה לי ברור, הכוחות קיימים אצל כל אחד, כל אדם יש לו כוחות אדירים, הוא לא מכיר את עצמו בכלל. מה הדבר שמוציא כוחות כאלה מן הכוח אל הפועל? והתשובה הייתה ברורה. מה שהניע אותי, עשיתי חשבון פשוט. מה שהניע אותי בצבא היה רק דבר אחד, גאווה של בן אדם. הגאווה שרפה לי את התאים. בשביל להיכשל היה עדיף למות. לוקחים בחור בן 16, שהוא רוצה עוצמה. איזה אדם לא רוצה עוצמה? זה טבע של אדם. ולוקחים אותך והופכים לך את הראש, מחברים אותך לעוצמה של צבא, יהיה, תצליח, אתה מקבל רישיון להרוג מתוך 1172, מתוך 72 נשארת שבע, אתה עושה דברים שאף אחד לא עושה. איך לא תרגיש, כבר בצורה של גאווה, שאתה מנהל את העולם? איזה כוחות זה נותן לך? אני אחזור הביתה ואגיד, נכשלתי? אני מעדיף למות, ולא ככה מה דיברתי אז. ישבתי בישיבה, אמרתי, גאווה, אם יש לי, אני אעשה בפנים. והתחלתי לעבוד על הנקודה, פשוט הכנסתי לנקודה של לימוד תורה. הייתי לומד, משקיע יותר במה זה לימוד תורה, לא רק בלימוד עצמו. אני בתור מתחיל, מי שיודע, יודע. משקיע במה זה לימוד, הייתי קם, וכל פעם מזכיר לעצמי, תשמע, אתה לוחם בכדי מובחרת. זה הכוח, זה האמת. עכשיו, בהתחלה אתה לא מרגיש את זה כמובן. אתה יודע להגיד את זה, כמו שכולם זה כללים. אתה לא מרגיש, אבל עם השנים אתה לומד לבוז, לבוז, לכל הכוחי ועוצם ידי. אני היום נותן הרצאות בצבא, אני אומר את זה בעדינות שם ובזהירות, אני לא יכול להיכנס את הראש בראש, תלתנו לי, אבל קצת שפותחים את העיניים, רואים, בדיוק פשוטות, זה כבר אפילו לא אמונה, כמה הצליחו לבלבל אנשים. ואני אומר לכם, בפשטות, פשטות של הפשטות, זכיתם להיות לוחמים, באמת, לא חידוש לכם, אני אומר את זה, ועל זה אתם יכולים לאכול לעצמכם כפיים ובגדול. ואני אומר את זה, ואני עוזר בראשון, שפיתו, וזה מגיע, ולא אני אכל לכם כפיים. זה לא חידוש, אבל זה עוד חיזוק שיהיה לכם בהמשך הדרך. לא לוותר לעצמכם, כל אחד במקום שלו, אם זה ברובד הזמנים, אם זה ברובד להציב מטרות. כמה אנחנו מבינים, אני לא יכול, רוצה להגיד משהו? כמה עוד צדיק שיגלה על זה, איך אומרים, עוד חייל. למעשה, אדם מגיע לנקודה, אני כבר מסיים, רק תנו לי את הרחמונה. הרחמונה, תנו לי להגיש שכבר אמרתי קצת דברי חיזוק בכל זאת, שאני רק, איך אומרים, יוסף מספר את כל הזה. לענייננו, באמת, רק חיזוק בדבר הזה. שיהיה לכם את החיים בפגישה, את הכוח הזה ללכת ברחוב, ישבתי במספרה בגאולה לפני שנתיים. תשבו מאחורי זוג בחורי ישיבה, הם לא בחורי ישיבה. גם לא מתגר מייצג, אבל סתם דוגמה פשוטה של כאב שכאבו. ישבו שם איזה עיתון, והיו שקועים בסוגיה בעיתון שם, יותר קשה כמובן. אני מסתכל, ומה שהפריע לי, אני ביקורתי, וזה לא יותר מדי בסדר, ביקורת צריך לתת עצמך לאחרים, בסדר, עובדים על זה. אני רואה אותם כמעט שקועים בתוך העיתון. ניגשתי להם בסוף התספורת ושאלתי אותם בעדינות, מה יש שם? בחורה מאוד נחמד, אמר לי, שם אני אסביר לך. התיישבתי, אומר, אתה יודע שיש לנו צבא? אמרתי לו, מי זה לנו? הוא אומר, אתה מהקנאים ש... אמרתי לו, טוב, לא משנה. מה אתה רוצה לומר? הוא מתחיל להסביר לי, רבותיי, נותן לי 10 דקות הרצאה על צה"ל, על יחידותיו וסוגיו, מגיע לי לדובדבן, ליחידה של המסתערבים, מספר לי עליה הפרטים שלא יודעים איפה הוא ידע. בסוף הוא מסכם ואומר לי, בעיניים נוצצות עם דובדבנים בתוך העיניים שלו. הוא מראה לי את העיתון, יש פה כתבה עליהם. בוא תראה. אמרתי לו, מספיק לי 5 שנים. לא תודה, ברוך השם שאני פה. לא, אתה לא מבין, יש פה כתבה. מה אמרת? אמרתי, מספיק לי 5 שנים שם בתופת. ברוך השם שאני פה. אומר, איפה 5 שנים? אמרתי, תגיד מה, אתה לא שומע טוב? איזה מילה לא הבנת. 5 שנים בתופת שם, ברוך השם שאני פה. אותו, הוא שמע את זה, זרק את העיתון. כמעט תפס אותי בחולצה. אתה לא זז מכאן. עד שלא תספר לי ולחברים לי סיפורים של מבצעים שעשיתי. אמרתי לו, ילידי הנכבד, לא אספר לך 0.5 סיפור. מה עשיתי לך, אומר? אתה מבלה תשובה שאני מדברו, אמרתי לו, דווקא מדבר על העבר, לך לא אספר כלום. מה עשיתי? לפחות תגיד לי למה לא. אמרתי לו, הדובדבנים בעיניים שלך. אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, תמהני, תגיד לי את האמת, אם אי פעם ברקו עיניך מסוגיה וגמור יקמו מהסיפורים שראית כאן בעיתון. הוא לא יודע מה אני רוצה ממנו. אמר לו, שמע, אם היית בחור ישיבה באמת מחובר ללימוד, היית קורא את העיתון. צריך להתאבל קצת, אני יכול להבין. בסדר, היותר חזקים ילמדו משנה את בזמן הזה, עשו חזור, אבל סתם הממוצע, האדם צריך קצת להתאבל. אבל הוא דיבר על זה בכזה ברנט, וראיתי והבנתי שאולי, איך אמרתי לו, אתה לא יודע מי אתה. אתה למדף כמו ראי אחד, מוריד מה שרצה, להוריד 50 שנה. עם הקפיצות והקשקושים וכל זה, עם כל הכבוד לכולם. הרי אמרתי לו, רציתי ממש לנהל אותו. היה לי דמעות בעיניי, אמרתי לו, אבל לא חבל. הוא אמר לו, מה עשיתי, מה אתה רוצה ממני, אומר לי? מה אתה רוצה שתהיה לך גאווה להיות לוחם, כי זה מה שאתה. אז דברים מהסוג הזה פגשתי פה ושם. ולכן אני תמיד אומר את הדבר הזה, זכיתי זכות גדולה, ובזה אני מסיים כבר תוכן פעם שלישית או רביעית. ואני באמת מקווה שהסיפורים שסיפרתי כאן יחסית בקצרה, העבירו לכם קצת להתעברר, אבל באמת, החיזוק הזה, אם זה שמירת הזמנים, אם זה איך אומרים, אגב עד הקדושה, ואם זה להתחזק בצוות מטרות, לא לוותר. שמעתי שנוקשים איתכם, תשמחו בזה. חפשו את זה! באמת! לא קיבלתי לשוח את הרבנים להגיד את זה קודם, אני אומר לכם את זה פשוט. כמי שחי עם קדוש ברוך הוא וידע שהסדר שלו זה קודש, באמת קודש, לא יחל הסדר ולא יעשה את שום שטות, הוא חייל לפני עצמו כי יודע כמה חשוב מה שעושה. טוב, אלה הדברים שלי, בגדול, ברוך שם זכית היום, מנשוי פלוס שישה, השם יעזור הלאה, ומשתדל לחזק את עם ישראל, אנחנו אומרים, ויהיה זה מה שנקרא קצת שכר למה שלשטויות שעשיתי, השם יעזור הלאה, שיהיה לכם הרבה הצלחה וכן תמיד.